ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חגיגה דף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו בעזרת השם פותחים את מסכת חגיגה, בעצם מסכת האחרונה בסדר מועד. יש דיון אם בעצם חגיגה היא המסכת האחרונה או מועד קטן, וזה ראינו בתוספות בסוף מסכת מועד קטן. בכל אופן, אחרי מסכת חגיגה אנחנו בעזרת השם ממשיכים למסכת הבאה, והיא תהיה בסדר נשים. מסכת חגיגה מזכירה בשמה חג, וכשמו כן הוא, הוא עוסק בעניינים הקשורים בעיקר לקורבנות שהיינו חייבים להביא בעליית הרגל שלוש פעמים בשנה. בסוף המסכת יש דפים רבים המיועדים המוקדשים לנושא של תומות וטהרות, כי כדי לעלות לרגל ולהיכנס לבית המקדש אדם היה חייב להיות טהור. הנושא שכתבנו כאן בשוליים ממול, מי חייב במצוות ראייה? איזהו קטן שפטור? מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בכמה קונים עולת ראייה, שלמי חגיגה? מחלוקת בית שמאי ובית הלל. המשנה, הכל חייבים בראייה. רש"י בהתחלה, הכל חייבים בראייה במצוות ראיית כל זכורך, שצריכים להתראות בעזרה ברגל. בהמשך אנחנו נתייחס גם בביטוי הזה מצד ראייה כביטוי הקשור לעולת ראייה, שהוא אחד מהקורבנות שחייבים להביא בשלושת הרגלים. המשנה ממשיכה אחרי שהיא קובעת שהכל חייב בריאה, חוץ מחירש, שוטה וקטן וטומטום ואנדרוגנס. טומטום זה אחד ש נקרא לזה בפשט הפשוט, הגמרא תרחיב על זה, אבל במבט הראשון זה אדם שאי אפשר לזהות אם הוא זכר או נקבה, כי האיברים שם הם מכוסים. אנדרוגנס זה אדם שיש לו סימנים של נקבה וגם של זכר. מי עוד פטור ממצוות ראייה? ונשים ועבדים שאינם משוחררים. החיגר והסומה והחולה והזקן, ומי שאינו יכול לעלות ברגליו. איזו קטן? כל שאינו יכול לרכוב על כתפיו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, דברי בית שמאי. אבל אם הוא בגיל כזה שהוא כן יכול לרכוב על כתפיו של אביו, אז הוא, איך נאמר, חייב בריאה. אבל כל אחד ישאל, אבל קטן פטור מן המצוות, מה פתאום שאומרים שהוא חייב בריאה? נשאיר את זה לגמרא. ובית הלל אומרים לגבי גיל הקטן, כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית. הוא ילד יותר מבוגר, אז אם הוא כזה שלא יכול לאחוז בידו של אביו, אז הוא פטור מראייה. שנאמר שלוש רגלים. מאחר שכתוב רגלים, רש"י כותב, הרוי להראות ברגליו, חייב הכתוב. וכיוון דגדול פטור מן התורה, מה זאת אומרת? גדול שאינו יכול לעלות ברגליו, הזכרנו דוגמאות כאילו, קטן שהוא גם אינו יכול לעלות ברגליו, לאו בר חינוך הוא. אנחנו ממשיכים במשנה כאן בעניין כמה צריכים לשלם מינימום בשביל הקורבנות שהזכרנו. הזכרנו בעצם קורבן עולה בריאה, יש עוד קורבן שנקרא שלמי חגיגה, גם קורבן חובה. בית שמי אומרים הריאה, זאת העולת ריאה, שתי כסף, זה שתי מאות. מאה זה שישית דינר, אז זה שליש דינר, והחגיגה מאה כסף. אז לפי בית שמי יש להוציא על צד המינימום יותר עבור העולה מהחגיגה. עולה, אני אומר עוד פעם, הריאה זה קורבן עולה כולו נשרף על המזבח, החגיגה קורבן שלמים שרק האימורים נשרפים על המזבח, הבשר מגיע ברובו לבעלים והכהן מקבל החזה ושוק. אז לפי בית שמי, כפי שראינו, הדגש מבחינת הוצאות זה על להדיף, אם האפשרויות הן מצומצמות, אז להדיף ההוצאות על הריאה, על העולה מעל השלמי חגיגה. בית הלל אומרים, אם הוא הפוך, הריאה מה כסף, החגיגה שתי כסף. הכל לתויי מאיה, המשנה פותחת בביטוי הכל חייבים בריאה, אז המילה הכל מצביע על כך שאנחנו רוצים לרבות אנשים שאחרת לא היינו יודעים שהם חייבים. כעת אנחנו רואים משולש, ובצד בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפנה כתבנו, המשולש מבליט את המילה לעתויי. שלבים הם תשובות לשאלה הכל לעתויי מי, מי עומד מאחורי המילה הכל. הגמרא עונה, שלב ראשון, לתויי מי שחציו עבד וחציו בן חורין. עבד גמור הוא פטור, אנחנו היינו במשנה עבדים שאינם משוחררים. אמנם אנחנו נרחיב על זה בהמשך הדפים, אבל המשנה אומרת שעבד פטור, מי חייב? מי שחציו עבד וחציו בן חורין. זה מצב שלמשל שותפים היו בעלים על עבד, עבד כנעני, ושותף אחד שחרר את חלקו, השותף השני משאיר כעבד אותו אדם, אז הוא, העבד הזה, הוא נקרא חצי בן, חצי עבד וחצי בן חורין. לפי השלב הזה בגמרא, אחד כזה הוא חייב בריאה. שורת הגמרא לרבינה דאמר מי שחצי עבד וחצי בן חורין פטור מן הריאה. שיטה של רבינה שהוא פטור, אז הכל לתויי מאיה, הכל חייבים, מי זה בא לרבות? תשובה, לתויי חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני. זה אדם שהיה ללא יכולת הליכה ביום ראשון של החג, וביום השני עברי. אז כזה אדם ביום שני והלאה הוא חייב, הניחה למה דאמר כולן תשלמים זה לזה. זה שמחייבים אחד כזה שביום הראשון לא היה ראוי, הוא היה פטור, זה לא מונע ממנו להתחייב בהמשך. איך מסתכלים על הימים הבאים של החג, שהם באים כתשלומים? אם לא חגגת ביום ראשון, אז תחגוג, כלומר תביא את הקורבנות ביום שני, ואם לא הבאת ביום שני, אז יום השלישי הוא התשלומים של יום שני שלא הבאת. ביום, ואם לא הבאת ביום שלישי של החג, יש שבעה ימים, אז תביא ביום רביעי, כי יום רביעי הוא תשלומים של שלישי שלא הבאת. בגישה הזאת אפשר לומר שאם הוא היה חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני, שיביא ביום שני, כי הקובע של החיוב אינו תלוי במצבו דווקא ביום הראשון. אלא ממשיך הגמרא למה דאמר כולן תשלומים דראשון, שהכל נקבע על ידי מצבו ביום הראשון. זאת אומרת, אם הוא לא היה ראוי להביא קורבנותיו, הוא היה פטור ביום הראשון, אז זהו, הוא פטור בשאר הימים, כי כל שאר הימים הם תפילים כאלו, הם תשלומים לראשון. אם לא היית חייב בראשון, אז אתה פטור. אז לפי הגישה הזאת, הכל לתויי מי. מי זה הכל שחייב בריאה? תשובה, לתויי סומה באחת מעיניו ודלו כי איתנה. סומה באחד מעיניו חייב בריאה, וזה לא כמו התנה שנראה עכשיו. לתניה, יוחנן בן דווי אומר משום רבי יהודה, סומה באחת מעיניו פטור מן הריאה, שנאמר בפסוק כתוב יראה. זאת אומרת, אני אומר, כתוב האותיות יוד רש א' א', ואם לא ללא ניקוד היית קורא את זה כיראה, אבל אנחנו לא קוראים את, זה, את, את המילה הזאת ככה. מה אנחנו כן קוראים? ייראה. שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך, כך כתוב. מה אנחנו לומדים מהשילוב הזה, מהאותיות איך שהם מופיעים ואיך שאנחנו קוראים אותם? זה נקרא כתיב וקרי. הגמרא מסבירה, כדרך שבא לראות, כמו שהקדוש ברוך הוא, שהשכינה באה לראות את עם ישראל, כך בא לראות, כך בא הבן אדם להיות נראה לשכינה. מה לראות בשני עיניו? כמו שהשכינה, שהשכינה תם, הוא מושלם בלי שום חיסרון, אז בניין עיניים, שתי עיניים זה סמל של שלמות. אף לראות, גם הבן אדם שבא לעליית הרגל לראות לשכינה בשתי עיניו. יוצא שלפי השיטה הזאת של יוחנן בן דווי, אם אין לו שתי עיניו, יש לו רק עין אחד, הוא סומה באחד מעיניו, הוא פטור. אנחנו מבררים מה זה הכל חייב בריאה לתויי מי, לא כמו יוחנן בן דווי, אלא גם מי שסומה באחת מעיניו חייב בריאה. ואי בעיית אימה, לעולם כדאמרי מעיקרה. אנחנו חוזרים לשלב הראשון, הכל חייבים בריאה, זה לרבות מי? מי שחציו עבד וחציו בן חורין. ודקה שהלך הדרבינה, אבל רבינה לא חושב כך, הוא אומר שמי שחציו עבד חציו בן חורין הוא פטור. לא קשה, מה שאמרנו שהמשנה מרבה גם מי שחציו וחציו בן חורין, זה מסתדר גם עם רבינה. כאן משנה ראשונה, כאן כמשנה, אני קורא עוד פעם, כאן כמשנה ראשונה, כאן כמשנה אחרונה. הביטויים האלו, משנה ראשונה, משנה אחרונה, מצביעים על שלבי התפתחות ההלכה, כמו שאנחנו עוד מעט נראה. מה שרבין אמר, שחציו עבד, חציו בן חורין, זה לפי המצב הראשוני, זה משנה ראשונה. אבל עם ההתפתחות שעוד מעט נראה, גם מי שחצי עבד, חצי בן חורין, הוא חייב. ורבינה לא יחלוק על זה. בתור הקדמה אנחנו נסתכל ברש"י, משנה ראשונה, קודם שחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. עכשיו בית שמאי ובית הלל מדברים על מצב של חצי עבד חצי בן חורין. האם משאירים את המצב ככה? אז אנחנו נלמד עוד מעט שלפי בית שמאי לא משאירים את המצב כך, אלא הוא ישוחרר לגמרי, ובכזה הוא חייב בכל המצוות, כי עבד שמשוחרר הוא הופך להיות יהודי. אז אומר רש"י, סיפה דמתניתין דקטני חוץ מן העבדים שאינן משוחררים דאוקמה רבינה במי שחציו עבד וחציו בן חורין דפטור, עכשיו למרות שזה הספר של המשנה נשנית קודם שחזרו בית הלל, אבל לאחר שהודו לבית שמאי, שבית הלל הודו לבית שמאי שיש על בית דין לחוף את אדונו של החצי אבן חצי אבן החורים לשחררו, לשחרר את החלק שיש בו לא עדיין בעבד, והבי לי כאילו משוחרר כבר. עצם זה שבית דין יכולים לחוף אותו זה בעינינו שהוא כבר משוחרר וחייב. הוא משנה שנשנית שאומרת שמי שעבד שאינו משוחרר הוא פטור, לא זזה ממקום, היא נשארת במסגרת המשנה למרות שהדין הזה השתנה. עכשיו נראה במקור מה הכוונה למשנה ראשונה ומשנה אחרונה. דתנן, מי שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, דברי בית הלל. אמר להם בית שמאי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', תיקנתם את רבו. כלומר המצב הזה הוא נוח לרבו, ואת עצמו לא תיקנתם, אבל מה עם העבד עצמו? רש"י בשורה ראשונה, תיקנתם את רבו ואת עצמו לא תיקנתם, כל תקנת רבו כאן היא, אבל תקנת העבד אין כאן. אם נתקן במשפט הממון לא נתקן בפריה וריביה, או אולי נקרא לזה אם נתקן במשפט הממון לא נתקן בפריה וריביה. עכשיו הגמרא מסבירה, חזרה לגמרא, ליסה שבחה אינו יכול, אותו שהוא בן, חצי עבד חצי בן חורין הוא לא יכול ליסה שבחה מצד הבן חורין שבו, בת חורין אינו יכול, לא יכול לשאת ישראלית גמורה מצד החצי עבד שבו, לבטיל להשאיר אותו ככה לא עם זאת ולא עם זאת, כלומר בלי פריון, בלי פריה וריביה. אבל לא נברא העולם אלא לפריה ורביה, שנאמר לא תוהו ורע לשבת יצר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את העולם שיהיה מיושב, אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו, אותו שמחזיק בחצי העבד, ועושה אותו בן חורין וכותב לו שטר חצי דמה. ואותו עבד מאחר שהאדון הפסיד את חלקו, אז כפיצוי העבד יכתוב שטר חוב שאני חייב לך את חצי ערכי, חצי דמי, וחזרו. ואז מה קורה? ההלכה כעת קובעת, וזה מה שנראה משנה אחרונה, שהאדון חייב לשחרר את החלק שלו, וממילא אחרי השחרור בפועל הוא יהיה ישראל גמור ויכול לשאת בת חורין. אבל עצם זה שהגענו למצב שמחייבים את האדון לשחרורו, זה כבר מחשיב אותו לגבי ענייננו כבן חורין. וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי שמשחררים, שכופין את רבו לשחרר את חלקו. ומילא אם אנחנו מסתכלים עליו כבר כבן חורין, אז הוא חייב בריאה, זה מה שאמרנו, הכל חייבים בריאה, זה לרבות את החצי עבד, חצי בן חורין, שעומד לשחרור. ממשיך הגמרא, חוץ מחירש, שוטה וקטן וכו', בשוליים ממול תחת הכותרת נושא כתבנו, חירש לגמרי, יש עוד סוגים, מדבר ואינו שומע, זה גם רמה של חירשות, ויש גם שומע ואינו מדבר שאנחנו רגילים לקרוא לו אדם אילם. ממשיך הגמרא, קטני חירש דומיה דשוטה וקטן, כלומר המשנה מלמדת חירש יחד עם שוטה וקטן. מה שוטה וקטן דלאו בני דעה, אף חירש דלאו בר דעה הוא, וזה סיבה לפטור אותו מצוות ראייה. וכמש מלן כדתנן. והמשנה שלנו מלמדת כמו שמובא כאן במקור הבא, חירש שדיברו חכמים בכל מקום שהוא כמו שוטה וקטן, רש"י כותב, חירש שדיברו בכל מקום שישבו אותו לשוטה לפוטרו, לא דיברו אלא במי שאינו שומע ואינו מדבר. הכי קים לרבנן, דמי שאינו שומע ואינו מדבר, דלאו בני דעה נינו. וזה מה שאנחנו חוזרים עכשיו לגמרא. אני קורא עוד פעם, חירש שדיברו חכמים בכל מקום שאינו שומע ואינו מדבר. עכשיו יש לדייק, מדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, חייב. רש"י, מדבר ואינו שומע, איך זה יכול להיות אם הוא לא שומע איך הוא מדבר? תחילתו היה פיקח, היה רגיל ובריא עד שלמד לדבר, ואחר כך נתחרש, אחר כך איבד את חוש השמיעה. אז הוא מדבר ואינו שומע. אז השניים האלו, מדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, הם חייבים, הם לא בגדר, הם לא משווים אותם לשוטה וקטן. תנינה, ממשיך הגמרא, תנינה להד איתנו רבנן. זאת אומרת, המשנה שלנו מבססת את מה שמופיע בברייתא, וזה הופך את הברייתא להיות נחשב ומה שנקרא עיקרי. לא כל הברייתאות יש להם סימוכים במשניות, וכאלו הם פחות סמכותיים. אבל המשנה שלנו מבססת את הדבר הבא שמופיע בברייתא: המדבר ואינו שומע, זהו חירש. שומע ואינו מדבר, זהו אילם. זה וזה הרי אין כפיקחין לכל דברי. אנחנו כבקבנו את העיקר, מה שכתוב פה, הרי הן כפיקחין, השניים האלו, זה מה שאנחנו דייקנו ממשנתנו. ומבחינת המקור הזה יש שימוש במילה חירש, ויש גם שימוש במילה אילם. ממאי דמדבר ואינו שומע, זהו חירש. כלומר, חירש מבחינת המקור, לא החירש שבמשנתנו. שומע ואינו מדבר, זהו אילם. בחירת המילים, על סמך מה בחרנו להגדיר מדבר ואינו שומע שאין לו חוש שמיעה כחירש, והשני שיש לו חוש דיבור רק לא שומע, סליחה, הוא שומע ואין לו חוש דיבור, אין לו יכולת דיבור, הוא יגלם, תכתיב. הפסוק אומר, ואני כחירש לא אשמע, וכאילם לא יפתח פיו. זה ברור מהפסוק הזה שחירש שייך למי שלא שומע, ואילם שייך למי שאינו מדבר. ואי ביתם לגבי אילם כדי אמרי אינשי, שהמילה אילם זה בעצם נוטריקון, השתקיל מילולי, נלקח, ניטל ממנו מילולי דיבורו. מדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, אנחנו התייחסנו כרגע לדוגמאות אלו, ושוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, שומע ואינו מדבר, מדבר ואינו שומע, חייבים בשמחה ופטורים מראייה. אז אמרנו מקודם, לפי משנתנו, שניים אלו הם חייבים, על זה חייבים בראייה. שואלת הגמרא והתניא, מדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, פטור. אז ממילא יש לנו, או רואים פה איזו סתירה. אמר אבינה ביתם הרבה, חיסורי מחסרה ואחי קטני. הכל חייבים בריאה ובשמחה. שמחה זה מצווה לאכול בשר ברגע. ולמטרה הזאת, אם אין מספיק מקרובן החגיגה, הוא מביא שלמים נוספים שהם נקראים שלמי שמחה. אז אנחנו אומרים שכולם חייבים בריאה וגם בשמחה, חוץ מחירש המדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, שפטור מן הריאה. ואף על פי שפטור מן הריאה, חייב בשמחה. ועת שאינו לא שומע ולא מדבר, ושוטה וקטן, פטור מן השמחה. הועיל ופטורים מכל מצוות האמורות בתורה. אז אם אנחנו הזכרנו מקודם שמדבר ואינו שומע ושומע ואינו מדבר הם חייבים, הם חייבים בשמחה אבל לא בריאה. כדאי לנו ללמוד ביחד את הרש"י, חיסורי מחסר והכי קטני דגבי ראייה, אף על פי דלא דומה לשוטה, כלומר אותם חצאים המדבר ואינו שומע, שומענו ושומע ואינו מדבר, הם לא דומים לשוטה, בכל זאת פטור, כמו שהשוטה פטור מריאה. וחיתניה מדמיתין דומיה לשוטה, לגבי חירש הוא כן דומה לשוטה שהוא פטור, גבי שמחה הוא דתני, שהפטור במשנה כולל גם שמחה, אם הוא חירש לגמרי, אינו שומע ואינו מדבר. ותרי מיני חירש תנא מתניתין, וחיסורי מחסר ומתניתין, המשנה השנויה באופן מקוצר, והכי קטן וכך יש להבין, הכל חייבים בריאה, חוץ מחירש כל דהוא, או שומע ואינו מדבר, או מדבר ואינו שומע. אז הוא פטור, אבל לגבי שמחה כזה חייב. אבל מי שאינו שומע ואינו מדבר הוא פטור אף משמחה. ממשיך הגמרא, תניא נמי, הכי הכל חייבים בריאה ובשמחה חוץ מחירש המדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, שפטורים מן הריאה. ואף הפי שפטור מן הריאה, אנחנו ממשיכים לדף ג', חייב בשמחה. ועד שאינו לא שומע ולא מדבר ושוטה וקטן, פטורים אף מן השמחה, הועיל ופטורים מכל מצוות האמורות בתורה. וכאן השאלה המתבקשת, מה ישנה לעניין ריאה דפטירי אותם חצאים, ומה ישנה לעניין שמחה דמחייבי? תשובה, לעניין ריאה גמר גזר, אז יש כאן גזרה שהוא למד, יש מסורת, גמר זה מסורת של גזרה שווה ריאה ריאה מעקל. הקל זה מצווה שמופיעה פעם בשבע שנים אחרי שנת השמיטה, כל העם מתאספת בבית המקדש והכהן קורא מספר דברים, קורא ממה שאנחנו קוראים משנה תורה, ושם כתוב תכתיב הקל את העם האנשים והאנשים וטף, וכתיב בבוא כל ישראל לראות. התיקון לראות, אז כמו שבהקל יש צורך כדי להיות חייב במצווה לשני החושים, מדבר וגם שומע, ואם הוא חצי הוא פטור, כמו כן במצוות ריאה. והתם מנלן בהקל, שמי שרק שומע או רק מדבר הוא פטור, מניין לנו? תכתיב למען ישמעו ולמען ילמדו, ככה מופיע בפסוק י' ב' שמה בדברים פרק למד א'. ותניה למען ישמעו, פרט למדבר ואינו שומע, ולמען ילמדו, פרט לשומע ואינו מדבר. בשיעור הבא בעזרת השם אנחנו, הגמרא תתעכב על התוכן של הברייתא הזאת, ו נברר את המושגים האלו שכתובים בפסוק למען ישמעו ולמען ילמדו. עד כאן שיעורנו היום.